פרק ח' פסקה ג'. כל ח' מדאיב את הלב מפני שהוא סותר את האחדות שבין האישיות הפרטית עם כל ההוויה כולה. הוא מתרפא רק על ידי תשובה שזורח עליו בה אור השפע העליון של האידיאליות אשר להוויית המציאות. ובזה חוזרת ההשוויה הכללית וההתאמה להוויה להופיע בתוכו, ושב ורפה לו. אמנם יסוד הצער איננו מעצם החטא בלבדו, כי מיסודו של החטא ומתוכן מהלך הנפש שנעשה הפוך מסדר הישות, אז אורחת באור הישר האלוהי בכל המצוי המאורגן באחדות וכיוון מעולה. ומפני זה, אותם אשר נפשם ראה מיסודה, ושורש החטאים כולם מונח בדעותיהם, בשאיפתם ותכונת לבבם, אינם ראי העין, אשר העולם כולו נראה להם, סליחה, בצבע כל כך שחור עד אין תכלית. הם המתרעמים על העולם ועל החיים, בעלי עציבות את חול, אשר לעגה מכל ההוויה הוא שחוק הכסיל, אשר לא ידע להבין כי טוב השם לכל. טוב, אז זו פסקה תהיה קצת עמוקה, אבל על בסיס כל מה שכבר למדנו קצת בענייני התשובה וערכה העולמי של התשובה, אז יהיה לנו יותר קל להבין את מה שכתוב פה, לפצח את הפסקה. כל חטא מדאיב את הלב. הכאבים שישנם בחטא, מכאובי החטא. מדוע החטא מדאיב את הלב? לב פה זה ביטוי לכוח החיים הכללי של האדם, כוח החיים המרכזי. לא לאיבר, אלא הרגשה כללית, כוח הכללי שלי, כוח החיים הכללי שלי. אז למה כל חטא יוצר כאב, דאבון, איזושהי דאגה ואבלות מסוימת בהרגשה הכללית של האדם, בכוח החיים הכללי שלו? מפני שהוא סותר את האחדות שבין האישיות הפרטית עם כל ההוויה כולה. הוא מתרפא הוא רק על ידי תשובה שזורח עליו בתשובה, אור השפע העליון של האידיאליות אשר להוויית המציאות. ובזה חוזרת ההשוויה הכללית וההתאמה להופיע בתוכו ושב ורפה לו. החטא מדאיב את הלב מפני שהחטא סותר את האחדות שבין האישיות הפרטית עם כל ההוויה כולה. כלומר, מחולל סתירה, מביא לי סתירה שיש בין האדם החוטא, האישיות הפרטית, להוויה כולה. המציאות שאנחנו חיים בתוכה, הבריאה, נוהגים לומר היא איננה הפקר. מה הכוונה היא איננה הפקר? כל ההוויה כולה היא פועל יוצא של החוכמה האלוהית, של המחשבה האלוהית. המציאות כולה היא פועל יוצא של מגמה מסוימת. איזו מגמה? בוא נאמר משהו שכולנו מכירים. הסתכל באורייתא וברא אלמה. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם כשהעולם כולו הוא מבוסס על פי העקרונות הפנימיים של אורייתא, של התורה. האופי של המציאות, תכונת ההוויה כולה, היא בתכונה מסוימת. וחיים שלמים, מסודרים, תקינים, יהיו בהתאם לסדר. כמו שלא נוכל לנהל את החיים שלנו אם נתכחש פה לגרביטציה ולכל מסה פועלת על כל מסה מבחינת החיים החומריים, המרחב החומרי של הבריאה, והתכחשות לזה היא תיצור תוצאות ממש לא נעימות וגם כואבות. אז הסדר של העולם בעיקר תכף נראה למה אמרתי בעיקר, הוא הסדר האופיי, הרוחני, תכונת העולם. והאדם, ביותו פרט בבריאה, הוא גם כן בלוע בסדר הזה של העולם. תכונתו היא להתאים את הסדר שאני פועל יוצא של הסדר הזה. כמו פרט בגבייה, היד, היא פועל יוצא של המערכת הביולוגית. והיד לא יכולה להתחיל ללכת בכיוון הפוך, כי זה יגרום לה כאבים. היא עצמה צריכה להתאים את עצמה למערכת שבכלל חוללה אותה. וכן בנמשל, האדם, בשעה שהוא מוציא את עצמו מן הסדר, אז הוא הוצא מן הסדר, ולצאת מן הסדר, זה כשהאדם הוא לא במקום שלו, יש את מה שנקרא כל חטא מדאיב את הלב. יש פה פגיעה בעורק הראשי של החיים הרוחניים שלי. אני לא תואם עם ההוויה כולה. כלומר, אני לא תואם את הקו המגמתי שיש בהוויה כולה. אין הכוונה שהחטא מדאיב את הלב, כי אני רואה פה את כל החבר'ה בחדר שלא חטאו ואני חטאתי. או את כל החבר'ה באנושות כולה שלא חטאו ואני חטאתי. או בכלל, אני גם רואה את השמש, את הירח, את העצים, את החיות, שגם הם לא חוטאים לקדוש ברוך הוא. ורק אני חטאתי, אז כואב לי, איך אני יצאתי כזה לא יוצלח. זה לא הכוונה. הכוונה היא פנימית. גם אני, במנגנון החיים הפנימיים שלי, יש תביעה להתאים את עצמי אל המגמה. כמו תביעת היד, להתאים את עצמה לאיך שיד אמורה לתפקד. ואם היד לא תתפקד כמו שהיא אמורה לתפקד, יופיעו כאבים. אז גם האישיות שלי, יש לה תביעה פנימית להתאים את עצמה אל המגמה הכללית, והחטא יוצר סתירה. זה הסיבה שהחטא מדאיב את הלב, יוצר תחושת כאב. אני חושב שהדאבה זה סוג של, נכון, אנחנו, האבלים הם בדאבה, איזשהו מצב של שייכות לפסימיות, מוות, שחור. כל חטא הוא יוצר דבר כזה. נכון, צריך להיות אולי מודע לזה, כמו שקצת דיברנו אתמול. אבל תדעו לכם שעל פי איך שהסברנו פה את המדאיב את הלב, שזה קשור יותר למחנק, לפסימיות, לכבדות ביחס שלך אל החיים, אז תכף נראה, זה גם אם אתה לא ממש בדיוק עכשיו שומע שיעורים באורות התשובה ומבין שצריך לשוב בתשובה, ואז כל חטא מדאיב את הלב. כל חטא, בהגדרה. גם אצל אנשים ששכחו מזה שהם כבר עושים מעשה שנקרא חטא, והם כל כך שקועים בו. כל חטא מדאיב את הלב, כי כל חטא מעמיק את הניתוק שלך מהזרם הכללי של ההוויה כולה. הזרם הכללי של ההוויה כולה זה התורה, זה הסדר, התורה היא סדר העולם. וכל חטא הוא אנטי-תורה, הוא הפך מגמת התורה. אז הוא לא, הוא לא מציאותי, הוא לא הווייתי להיות אדם חוטא. וזה יוצר את המבט על המציאות בצורה מאוד מאוד פסימית, בדאבה. כל חטא מדאיב את הלב מפני שהוא סותר את האחדות שבין האישיות הפרטית עם כל ההוויה כולה. וכל ההוויה כולה זה כל ההוויה כולה, ממש. לא רק האדם ולא רק היצורים הבריאות פה במציאות החומרית, אלא כל ההוויה כולל גם צדדי הרוח שבה. איך הוא מתרפא? רק על ידי התשובה. למה? שזורח עליו בה, בתשובה, התשובה מביאה לזריחה של, או השפע העליון של האידיאליות אשר להוויית המציאות. בשלוש מילים, אני חושב שהמשפט הזה אומר, עולם חסד ייבנה. איך אומרים בקוקניקיות, עולם חסד ייבנה? או השפע העליון של האידיאליות אשר להוויית המציאות. מה שמהווה את המציאות, מה שמקיים וזורם בקיום של המציאות, זה החסד. או השפע העליון של האידיאליות שמתגלה בהוויית המציאות. יש שפע עליון, שפעה רוחנית אדירה, אלוהית, טוב בלתי פוסק, טוב השם לכל. מופיעה פה האידיאליות כמו שהיא הגבה למעלה ממה שאנחנו בכלל יכולים לצייר אידיאליות. מי שעושה תשובה זה זורח עליו. הוא מתחיל להיות קשור, להיות שייך לזה שהעולם הזה שאנחנו חיים בתוכו, הוא לא עולם שחור, אלא הוא עולם חסד שנבנה. עולם שכל מה שיש בו זה שפעה, שפעה של אידיאליות אלוהית. התורה היא צורת המציאות. יש ביטוי כזה של הרב, אתם יודעים איך הרמב"ם מסביר מה זה צורה? צורה זה מה שעושה את הדבר להיות הוא. כלומר, מה צורת הצומח? זה כוח הצומח שבו. לא תכונות צדדיות, חיצוניות, פלסטיות מבחוץ, אלא מה עושה את הצומח להיות צומח? כוח הצמיחה שבו. מה עושה את החי להיות חי? כוח הנפשיות שבו. מה עושה את האדם להיות אדם? כוח המדבר שבו. צורה זה מה שעושה את הדבר להיות הוא. ומה צורת העולם? אומר הרב, נראה לי במדבר שור, לא בטוח. תורה. זה צורת העולם. מה באמת עושה את העולם הזה להיות העולם? התורה. והתורה זה... מה שמרומם למעלה למעלה מכל הערכים המצומצמים שלנו. והעולם נברא על בסיס זה. ולכן המציאות היא כל כולה שפע עליון של אידיאלית אשר להוויית המציאות. כשאתה עושה תשובה, כשאתה מיישיר את מעשיך ומתחבר אל המגמה האלוהית בבריאה, אז זה מתחיל לזרוח עליך, אתה מתחיל להיות שייך לזה. ושב ורף עלו, וכאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, והמציאות היא אמאית, טובה, מתוקה, טוב לי במציאות, נעים לי במציאות, ושב ורף עלו. עד כאן המשוואה. ועכשיו הרב נכנס פה לאיזושהי פינה שקשורה לזה. אמנם, יסוד הצער איננו מעצם החטא בלבדו, כי מיסודו של החטא ומתוכן מהלך הנפש, שנעשה הפוך מסדר הישות, אז אורחת באור הישר האלוהי, בכל המצוי המאורגן באחדות וכיוון מעולה. אם הבנו שמה שהפסקאות פה אומרות, שהחטא מדאיב את הלב, זה לא הנקודה שעשיתי פעולה, שהפעולה הזאת היא מצד עצמה גרמה לי את הכאב, אלא עשית פעולה שגרמה לרושם נפשי מסוים, והרושם הנפשי חולל את הסתירה שבינך לבין ההוויה הכללית. אז זה לא הנקודה בפעולה של החטא, הנקודה היא ברושם שהוא יוצר. ומשהבנת את זה, שהנקודה באמת היא ברושם הנפשי, במצב הנפשי, אז אמנם יסוד הצער איננו מעצם החטא בלבדו, כי מיסודו של החטא, מתוכן מהלך הנפש, שנעשה הפוך מסדר הישות. הנקודה היא במה שמתחולל במהלך הנפש, ובשורה הבאה הוא יגיד שיש מצב שיש מהלך נפש של אנשים כאלה. ככה הם נולדו. הם נולדו עם מהלך נפשי שקרוב אל החטא. רק בואו נסיים פה את המשפט. אמנם הצער איננו מעצם החטא בלבדו, כי מיסודו של החטא, מתוכן מהלך הנפש שנעשה הפוך מסדר הישות, הזורחת. באור הישר האלוהי. באור הישר האלוהי זה לא סתם להגיד שיש פה קו ישר שצריך ללכת על פי משהו ישר ולא עקום. אור הישר זה ביטוי, אני חושב, שהרב מתכוון פה לביטוי שמובא בדברי חכמנו המקובלים. הם אומרים, ככה הרב מסביר במקומות אחרים, שיש עיגולים ויש יושר. אנחנו לא מבינים מה זה אומר, אבל רק קצת לקרב את הדעת. עיגולים זה מה שקשור להופעות של הסיבתיות הטבעית. ויושר זו המגמה. ובאמת, היסוד של המציאות זה היושר. מה שבאמת, המקום שבו מתרחשת המציאות, זה ביושר. באיפה שישנה מגמה שעסוקה להופיע את התכלית שלה. יכול להיות שזה כל פרק א' של המסילת ישרים, הוא מחנך אותך שהמציאות באמת, 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 היא לא כל מה שקשור לעניינים החיצוניים, המוחשיים. המציאות באמת היא בקדושה, בתארה הרוחנית. שם באמת זורמת המציאות. היא באמת זו שמחוללת את הכל. זה היושר האלוהי, האור הישר האלוהי. האור הישר האלוהי זה המגמה, המגמה התכליתית, המוסרית, ככה זה נקרא ברב. אצל הרב היושר זה המגמה המוסרית של ההוויה. יש להוויה מגמה מוסרית של התעלות. הכל יזוז, הכל זז, בעבר זז עכשיו ויזוז בעתיד מכוחה של המגמה המוסרית. זה מה שמתרחש במציאות. כל הטבעות הם פועל יוצא של זה.
המשפט הזה מדבר על אדם הפרטי או על המציאות?
לא, על הסתירה בין האדם הפרטי למציאות. זה משפט שחוזר על למעלה, רק במילים אחרות. אני רק מזמיר בזה באור הישר אלוהי, אבל את הרעיון הכרנו מהשורה הראשונה. הוא אומר, סדר הישות שנעשה הפוך, הישות פה זה הישות הכללית, כן, העולמית, שהוא נעשה הפוך מסדר הישות היש, הישות שיש ביש. אתה יודע שליש יש חיים? הרב כתב שיר כזה, תלחש לי סוד ההוויה, חיים לי יש. המציאות היא ישות, מציאות אורגנית, שהישות הזו זורחת באור הישר האלוהי, זה כנראה כמו אור השפע העליון של האידיאליות, בכל המצוי המאורגן באחדות, הכל אורגני. העולם אדם גדול, כמו שאמרו הקדמונים, והכל מופיע בצורה אורגנית כקו ישר בכיוון מעולה. טוב, מה החידוש עכשיו? את זה כבר הבנו בקטע הראשון. הדגש של הרב הוא המשפט הבא. ומפני זה, אותם אשר נפשם ראה מיסודה, ושורש החטאים כולם מונח בדעותיהם, בשאיפתם ותכונת לבבם, אינם ראי העין, אשר העולם כולו נראה להם בצבע כל כך שחור עד אין תכלית. ישנם אנשים שהרושם הנפשי של החטא זה מיסוד נפשם. אשר נפשם ראה מיסודה. אנשים כאלו שנולדו עם קרבה נפשית אל הקלקול של החטא. בפסקה הבאה, השאלה שלכם על הכתוב פה, היא תגדל עוד יותר, זה כנראה כבר נלמד את זה מחר, שבמחר יהיה כתוב משפט, הרשעה שרויה בעומק הנשמה. בפסקה ד' כתוב, שיש רשעה שרויה בעומק הנשמה. אבל לא, רבינו הרב, לימדת אותנו שאלוקיי נשמה שנתת בי טהוראי, אז אפשר להגיד שנשמה פה לאו דווקא. כוונה, לא תמיד. זה בטוח, נכון להיזהר ברב, במילה נשמה, לא תמיד נשמה זה חלק אלוה ממעל. לפעמים נשמה זה כוח חיים. כוח החיים, קצת כמו רמב״ם כזה.
זה נפש.
מה? תקרא לזה נפש. אבל אולי לא. אולי יש באמת טיפוסים כאלה שיש להם קורא עקבי של הנשמה. טוב, נצטרך להתלבט בזה מחר. פה זה עוד קצת יותר עדין. הוא אומר, ויכול להיות שזה כבר מה שכתוב מחר, מה שנלמד מחר, אבל פה עוד אפשר להסביר יותר בעדינות, להגיד, אותם אשר נפשם ראה מיסודה. יש נפש שהיא ראה מיסודה. יש לה נטייה אל ההקשרים השליליים של החטא. ושורש החטאים, בלי לעשות חטא. בלי לעשות חטא. אתם יודעים מה? הוא גוי. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אבל לא צריך את החטא. יש שורש החטאים כולם, מונח בדעותיהם, בשכל, בשאיפה, ברצון, בתכונת הלב, במידות, בתכונה של האישיות שלהם. אנשים שמעצם טבעם הם נולדו עם הרושם של החטא. טוב, וכל חטא מדאיב את הלב, לא? אז האנשים שהם יהיו הקאט הפסימיסטית של העולם. פסימיות קיצונית, ראי העין. מי מזכירים לכם ראי העין? הפך תלמידו, הפך מתלמידיו של אברהם אבינו. בלעם והדומים לו, תלמידיו של בלעם שבכל דור ודור. עין טובה, עין רעה, ראי העין, אשר העולם כולו נראה להם בצבע שחור, בצבע כל כך שחור עד אין תכלית. אצל החותם מתחילת הפסקה, זה לא צבע שחור עד אין תכלית, זה גוונים של שחור, וכדאי לעצור את זה בזמן. כי בסוף אתה גם תגיע למצב כזה. אבל אלו שכל מהות החטא מונחת ביסוד נפשם, המציאות נראית להם בצבע שחור עד אין תכלית. המציאות זה דבר הכי רע שיש. נכתבו על זה ספרים, שהמציאות זה הדבר הכי רע שיש, שמי שגורם לה להמשיך הוא אדם לא מוסרי. ואני טוען, הם כתבו את זה באמת כמשנה פילוסופית, שזה לא מוסרי להמשיך לתת יד למציאות. כך כתב שופנאוור, ועוד, הוא לא היחיד, אבל הרב לקח אותו באורות הקודש חלק ב', שם אותו בכיכר העיר ופשוט צלף בו. בצורה מאוד כיסח אותו בקיצור. וגם העלה את נקודת, אפילו את הנקודה שלו הוא העלה לשורשה. אבל יש אנשים כאלה שהמציאות היא פשוט חור שחור משחור. וזה לא מוסרי להמשיך את זה, אסור לכם להביא ילדים ואולי עדיף שכולם יתאבדו פה. כי זה לא מוסרי, המציאות היא נוראית, ככה היא נראית בעיניים של מישהו כל כך חי בסתירה בינו לבין המציאות. כי הוא כל כך שקוע בתודעת החטא, שהשפע של העליון, של האידיאליות שבהוויה, לא זורח בו, אז מה נשאר מההוויה? מה נשאר? אולי גם ניטשה היה כזה, אני לא יודע. אבל הרבה... וזה ככה הרב עומד על סודם של האנשים האלה, מנתח אותם ומסביר לנו איך יכול להיות שיש אנשים כאלה, עם מופרעות כל כך קיצונית.
לא,
אבל
זה
כבר
הכל גויים, חיים פסימיים
כזה? לא, תדע לך, גויים באמת הם פסימיים, תדע לך באמת, אתה צודק, גויים הם פסימיים, זה דבר ידוע. רק הם לא צריכים להגיע עד לכדי מה שיש אצל הפילוסופים האלה שהזכרתי פה. אבל תדע לך, גויים ככלל הם אנשים פסימיים, ציניים. תחפש את זה בתרבות שלהם, אתה תמצא. אגב, הם די מקשיבים לו. מה אחוז הילודה היום בעולם? יש ספר שכדאי לקרוא, שנקרא ציוויליזציות גובעות. אני קורא לו דניאל גולדמן, אני חושב, אני לא זוכר. מקשיבים לו. רע להם. רע, רע, רע. המציאות היא לא דבר טוב, כי השפע, השפעה של החסד האלוהי, הנשמה שכל כך מחיה פה את כל היש, הם לא קשורים אליה, הם בתודעת חטא. זה מסוכן לעשות חטאים. כן.
איך בעצם מתוך תודעה כזאת אפשר להגיע לידי תשובה? כי אם אתה באמת שייך למגמה אלוקית ויש לך איזה חטא ספציפי, אז אתה אומר... או אפילו גם
חטאים,
אבל אם אתה
כל-כולך
לא שייך לזה, איך בעצם יש
תקנה? הם צריכים שעם ישראל יתעורר, כנראה, אני אומר בצורה כללית, גסה. הם צריכים שעם ישראל ישחזר את סגולתו, ולא תישאר בהם רוח. כלומר, הם ישתאו אל מול הגודל הזה, רק צריך להבין עד כמה מציאות של חטא היא מציאות מאוד מאוד מסוכנת לאדם. כואבת. לא בכדי התרבות החילונית שהיא חידוש. חידוש ממש. זה עדיין יש איזה ריח של חדש לחילונות, והיא כבר מתרסקת אל תאומות הפסיכולוגים, הפסיכיאטרים, כי רע, רע. הם המתרעמים על העולם ועל החיים. העולם לא טוב, החיים שלנו לא טוב. בעלי עציבות את חול, זה ביטוי פנימי, שאנשים שקשורים לעצבות, שכנראה קשור לתחול וצריך להאמין למה, אני לא יודע, זה ביטוי פנימי, לפי ספר הזוהר. רב יהודה מסביר פה שזה לא שהתחול בעייתי, אלא השפעתו היתרה של התחול. יש השפעה יתרה של התחול. השפיע מעבר לנקודתו שהיה צריך להשפיע. אשר להגם מכל ההוויה הוא שחוק הכסיל. שהכסיל הזה לא ידע להבין כי טוב השם לכל. והעולם שלנו הוא עולם חסד, פועל יוצא של החוכמה האלוהית. וזה לא תמיד קשור במה אתה לומד. זה מאוד יעזור לך מה שאתה לומד. אבל כדאי שתפסיק לעשות חטאים. ככה זה יאיר עליך באור הרבה יותר בהיר. טוב, מה שעה? בסדר, נעמוד כאן. מחר פסקה קצת מההקשר הזה ונמשיך.